זבחים, דף פי א', מתחילים בעזרת השם, שלוש שורות מלמעלה. וזרח השמש, ובא השמש. השמש זורחת, השמש שוקעת. בדרך הרמז, השמש מרמז על הצדיק. הגמרא אומרת מסכת קידושין, דף עין בית עמוד בית. ללמדך שאין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו. רבי עקיבא. כשנפטר רבי עקיבא, היה נראה שזהו, זה סוף העולם. לא, נולד רבי, רבי יהודה הנשיא, מסדר המשניות. כשמת רבי, זהו, לא, נולד רב יהודה, הרב של רב ושמואל. כשמת רב יהודה, נולד רבה. רבה. כשמת רבה, מי נולד? נולד רבשי, מסדר הגמרא. נו, אז אם כן, באותו יום או באותו זמן שמת רבה, נולד רבשי. יכול להיות שרבה יתרץ משהו שקשה על רבשי? לא יכול להיות. לכן לומד בספר מרומי השדה, לאל בדף ע"ז, שהגמרא כאן, שאנחנו עכשיו מתחילים אלא אמר רבה, הוא גורס פה אלא אמר רבשי. כי למעשה, הרי איך הגענו לכל העניין פה? זה התחיל עם המשנה שלמדנו לגבי הצלוחית של המים שהיה שם מי חטאת, מים של אפר פרה אדומה, שהתערב בפנים מים רגילים. המים הרגילים האלה לא קשרים לתאר איתם תמי מתים. מה עושים? אמר רבי אליעזר, יש לי רעיון. הולכים ומזים על כל תמי מת פעמיים, וככה נוכל לוודא שאולי בפעם הראשונה נשפח עליו מים רגילים, אבל הפעם השנייה כנראה נשפח עליו מי חטאת כשרים. ככה טען רבי אליעזר. בא רב אשי ואמר, הנה אני לומד מזה שרבי אליעזר סובר אין בילה. דהיינו, כשמערבבים שני נוזלים ביחד, אז זה לא אומר שבכל טיפה וטיפה מעורב שתי הנוזלים, אלא יכול להיות שתמצא טיפה שלמה שיש בה רק מאחד מהמרכיבים. כשמערבבים זה לא חייב להיות שמערבבים בצורה מושלמת. הבאנו על רבשי רשימה של שאלות, ובסופו של דבר הגמרא באה ואומרת, אלא אמר רבה. כשאמרנו לפי הגרסה של המרומי השדה, אלא אמר רבשי, הסבר חדש. באמת, רבשי לא חוזר בו. רבי אליעזר סובר שאין בילה. נו, אז קשה עליו המשנה והברייתות שהבאנו. מסבירה הגמרא, בבלול לא פליגי. כשהתערבבו, אם מדובר פה על הדמים של שתי קורבנות, בכוס אחד, בזה אין את המחלוקת רבי אליעזר וחכמים. כשהיה כתוב שהתערבבו דם של חטאת עם דם של עולה, זה לא הכוונה שהם התערבבו בתוך כלי אחד, הכוונה שהתערבבו שתי כוסות, כוס אחד שיש בו דם זה, וכוס שני שיש בו דם אחר. אז בכלל לא מתחיל פה הנושא האם יש בילה או אין בילה, כי זה לא התערבב בכלל ביחד. כי פליגי בכוסות. המחלוקת בין רבי אליעזר וחכמים, כשדם של שתי קורבנות, שנכנס כל קורבן לכוס אחד, התערבבו שתי הכוסות ביחד, ואנחנו לא יודעים כל כוס לאיזה קורבן זה שייך, האם לזרוק מכל כוס גם לשם קורבן הזה וגם לשם הקורבן השני או לא. לרבי אליעזר איתלי רואין, רבי אליעזר סובר רואין. מה זאת אומרת? אני רואה כשאני זורק דם, כשהדם הזה לא אמור להיזרק במקום שאני זורק אותו, כאילו שהוא מים. ואז כשאני זורק את הדם האמיתי, הוא הדם היחיד שאותו נחשב שנזרק על המזבח. אז אם נדבר באחד מהדוגמאות, התערבב פה דם של קורבן חטאת עם דם של קורבן עולה. את הדם של הקורבן חטאת צריך לתת בחלק העליון של המזבח. את הדם של קורבן עולה צריך לתת בחלק התחתון של המזבח. עכשיו אני לא יודע איזה דם זה של החטאת ואיזה של העולה. אני לוקח כוס אחת, זורק למעלה, ואז אני אומר, אם זה דם חטאת, מצוין, זרקתי דם של חטאת על החלק העליון של המזבח, אין טוב יותר מזה. אם זה היה הדם של העולה, שיהיה רק מים. בסדר, זרקתי מים, לא קרה שום דבר. אחרי זה אני לוקח את הכוס השנייה וגם זורק למעלה. אם הכוס הקודמת הייתה חטאת, הכוס הזאת זה מים, ואם מקודם זרקתי עולה, עכשיו אני זורק את הדם של החטאת, וככה גם למטה אותו דבר, יוצא שבסופו של דבר זרקנו גם את הדם של החטאת וגם את הדם של העולה, כל אחד במקומו. כך סובר רבי אליעזר. ולרבנן, לתלאו רואין, רבנן סוברים שאין דבר כזה, רואים כאילו זה מים, זה לא מים נקודה. אתה לא יכול לזרוק דם של עולה במקום שצריך לזרוק דם של חטאת, ולכן תזרוק את הכל לתוך התעלה, עמת המים שהייתה בעזרה. שואלת הגמרא ככה, ובבלול לא פליגי, וכי רבי אליעזר וחכמים לא נחלקו כשהתערבב שתי דמים בתוך כוס אחת? אני אוכיח לך שהם כן נחלקו. ועתן, אמר רבי יהודה, לא נחלקו רבי אליעזר וחכמים, לא נחלקו על המקרה הבא. על דם חטאת שנתערב בדם עולה, זה כולם מסכימים שיקרב. למה? אנחנו רואים את הדם כאילו הוא מים. כך סובר רבי יהודה, שהם בנקודה הזאת מחלוקת לגבי דם חטאת ודם עולה שהתערבבו, בטוח שאפשר לזרוק אותם כל אחד במקומו, ורואים את הדם שנזרק שלא במקומו כאילו הוא מים. כמו שכבר הסברנו, שמכיוון שמעובב פה גם הדם של החטאת וגם של העולה, כשאני זורק למעלה, אז אני בעצם על הדם של החטאת אני מכוון שהוא יהיה לשם זריקה, והדם של העולה אני מכוון שהוא יהיה סך הכל כמו מים. אז כשאני זורק למטה זה להפך, דם חטאת כמו מים, דם עולה אני מכוון לזרוק אותו לשם זריקת הדם, ואז למעשה יצאתי ידי חובה של שתי הקורבנות לעשות להם זריקת הדם כראוי. בזה הם לא נחלקו, סובר רבי יהודה. מה עוד הם לא נחלקו אבל לצד השני? ברובע ונרבע שלא יקרב. אם יש פה בהמה שעוד לפני זה שהיא קורבן היא כבר פסולה כי נעשתה בעבירה, אז אי אפשר להקריב את הדם שלה למזבח, בזה כולם מודים, גם רבי אליעזר וגם רבנן. על מה נחלקו? על מה באמת המחלוקת ביניהם? על דם תמימה שנתערב בדם בעלת מום. שתי קורבנות, קורבן אחד היה קורבן שלם בלי מום, קורבן שני היה בעל מום. הקורבן השלם היה קורבן טוב, העבודה הייתה כמו שצריך. הקורבן הבעל מום לא טוב, אז היינו צריכים למעשה לשפוך את הדם לתעלה, אבל הבעיה שקרתה ששתי הדמים התערבבו ביחד. מה עושים? פה המחלוקת אומר רבי יהודה, פה המחלוקת בין רבי אליעזר וחכמים. שרבי אליעזר אומר יקרב. רבי אליעזר אומר, ברגע שיש לך פה תערובת שבפנים יש דם של בעל מום ודם של קורבן תמים, הולך, אתה יכול להקריב, לזרוק את הדם על המזבח. למה? הפסוק אומר לגבי קורבנות בעלי מום, מום בם. דורשים מזה דווקא כשהם בנפרד, אז אסור באמת להקריב אותם, אבל כשהם בתוך תערובת, זה הולך, אפשר להקריב אותם. וחכמים אומרים, לא יקרב. למה? בגלל שפשוט יש פה אחד מהם בעל מום, פוסל את כל התערובת. נו, רבי יהודה באמת אומר שרבי אליעזר ורבנן לא נחלקו פה, לא נחלקו פה, אלא נחלקו בבעל מום ובתמימים. זאת אומרת, כל הנקודה שרבי יהודה בא לומר, זה לא איך התערובת התערבבה, האם זה בלול או בשתי כוסות. כי בזה למעשה כולם עודים. מה שרבי יהודה בא לחלוק על חכמים, זה באיזה תערובת אנחנו אומרים שיש מחלוקת רבי אליעזר וחכמים ובאיזה תערובת לא, אבל איך נוצרה התערובת? וזה רבי יהודה מסכים עם חכמים שהתערובת היא באותו צורה. וכאן מה אנחנו רואים? שמה אומר רבי יהודה? דם שיתערב. אז אם כן, רואים שזה למעשה בלול, זה התערבב, לא מדובר פה בשתי כוסות. אז חכמים באמת חולקים על רבי יהודה, זה כן. רבי יהודה אומר שלא נחלקו רבי אליעזר וחכמים לגבי עולה שהתערבבה בחטאת. בסדר, חכמים חולקים על רבי יהודה וסוברים שרבי אליעזר וחכמים כן נחלקו בדם של עולה שהתערבב בדם של חטאת. אבל לגבי איך התערבבו, בזה אין ויכוח. אז אם כן אנחנו רואים שגם בבלול יש מחלוקת רבי אליעזר וחכמים, אז קשה על כל היסוד של רבא שרצה לחדש, המחלוקת היא רק בשתי כוסות ולא בבלול. כאן אנחנו רואים שהמחלוקת היא גם בבלול. אומרת הגמרא, רבי יהודה אליבא דרבי אליעזר מתני בין בבלול בין בכוסות. לפי רבי יהודה, באמת המחלוקת רבי אליעזר וחכמים זה גם בבלול וגם בכוסות, אבל לא. לפי דעת רבנן, בכוסות פליגי, אבל לפי דעת רבנן, שהבאנו קודם לגבי שהמחלוקת היא בדם עולה וחטאת שהתערבבו, לא מדובר פה שהם התערבבו באותו כוס, אלא בשתי כוסות נפרדים. למרות שהיה יותר נוח לנו להגיד, כמו שבעצם אמרנו בשאלה, שרבי יהודה וחכמים רק נחלקו במה התערבב ולא איך התערבב, דיינו אם התערבב באלמום בתמים, או שהתערבב עולה בחטאת ולא באיזה צורה זה התערבב, אבל לא, חייבים להסביר שמחלוקת היא גם איך התערבב. שלפי דעת רבי יהודה זה גם בתערובת בכוס אחד וגם בתערובת של שתי כוסות, ולפי רבנן זה רק בתערובת של כוס אחד שהתערבבו גם דם עולה וגם דם חטאת. לפי רבנן, דווקא בתערובת שתערבבו שתי כוסות. אמר אביי, לא שנו מה שאמרנו שנחלקו רבי אליעזר ורבנן, אלא תחילת חטאת ותחילת עולה. כשתערבבו דם של קורבן חטאת ודם של קורבן עולה, יש מחלוקת רבי אליעזר וחכמים, האם לזרוק את הדם של החטאת והדם של העולה למעלה ולמטה, או לשפוך את הכל לתעלה. זה דווקא כשהקורבן עולה והחטאת התערבבו עוד לפני שבכלל התחילו את המתנות הדם. אבל סוף חטאת, שירי חטאת, אחרי שכבר לקחו את הדם של הקורבן חטאת ונתנו ממנו מתנה, מתנות שצריך על החלק העליון של המזבח, ואחר כך הדם התערבב עם תחילת עולה, אפילו עם קורבן עולה שלא נתנו בכלל מהדם שלו על שום מקום על המזבח, בזה כולם מודים שיתנו את הדם על הדופן התחתון של המזבח, למרות שבשביל הדם של החטאת צריך לשפוך אותו על היסוד של המזבח. אבל גם אם אתה שופך אותו בחלק התחתון של המזבח, הרי בסופו של דבר זה מקלח הדם על היסוד, וזה נחשב שזרקת את הדם על היסוד של המזבח, החידוש העצום שהוא רוצה לחדש. אבל סוף חטאת ועולה, שאת סוף החטאת צריך לזרוק על היסוד של המזבח ועולה על הדופן התחתון של המזבח, דברי הכל, מקום עולה, אותו דופן תחתון שצריכים לתת בו את המתנה הראשונית של הקורבן עולה, זה גם יהיה מקום שיריים, אפשר שם לזרוק את השיריים של הקורבן חטאת. טוב, ככה חידש אביי. אמר לי רב יוסף, מורו ורבו של אביי, אחי, אמר רב יהודה, אני אגיד לך מה שאני שמעתי מרב יהודה, שיריים צריכים הצטבה. את השיריים של הדם של החטאת צריך לזרוק לא על הדופן התחתון של המזבח, אלא על הגג של היסוד. אז יוצא שיש שתי מקומות שצריך לזרוק את הדם. את סוף החטאת, את השיירי החטאת, צריך לזרוק על הגג של היסוד. ואת תחילת העולה צריך לזרוק על הדופן של המזבח התחתון. אז זה שתי מקומות אחרים. אז אתה לא יכול לזרוק את שתיהם יחד. לכן, גם בזה נחלקו רבי אליעזר וחכמים. האם לתת על הדופן ואחר כך על היסוד, או לשפוך את הכל לתעלה שהייתה בעזרה, שהייתה נקראת אמת המים. אותו מחלוקת הגמרא מביאה מקרה דעות אחרים, וכן אמר רבי שמעון בן לקיש, ככה יש גרסה, לא שנו אלא תחילת חטאת ועולה. רק אז נחלקו רבי אליעזר וחכמים, האם נותנים את הדם למעלה ולמטה, או שזורקים את הכל לתעלה. אבל סוף חטאת, שירי חטאת, ותחילת עולה, דברי הכל, מקום עולה, מקום שיריים, אפשר לזרוק את הדם של שניהם על הדופן התחתון של המזבח, ומשם זה יקלח על היסוד, ויצאנו ידי שניהם. אבל גם עליו חלק, אמר רבי יוחנן, ויתימה רבי אלעזר, עדיין עם מחלוקת, כמו שאמרנו קודם, שלפי רבי אליעזר, אפשר באמת לתת את הדם על הקיר התחתון, ואחר כך על היסוד, ולפי רבנן לא, כי למעשה זה שתי מקומות נפרדים, ומכיוון שאנחנו לא יכולים לתת את הדם במקום אחד, כי בכל מקרה, אם תיתן לומר את הדם של החטאת על היסוד, פספסנו את העניין של נתינת הדם של הקורבן עולה על הקיר, ואם ניתן על הקיר אנחנו למעשה נותנים דם של חטאת על הקיר. בקיצור, אותו מחלוקת כמו שאמרנו, לפי רבנן, גם בשיירי חטאת עם תחילת עולה, אי אפשר לזרוק על הקיר התחתון של המזבח ולצאת ידי שניהם, ועדיין המחלוקת בין רבי אליעזר ורבנן. שואלת הגמרא, מטיב רב הונא בר יהודה. הפסוק אומר לגבי בכור, קודש הם, לומדים מזה, הם בהווייתם יישארו, שאם יתערב בדם קודשים אחרים, אם מתערבב דם של בכור עם דם של קורבנות אחרים, מה עושים? אומרת הברייתא, יקרבו. בכל זאת מקריבים אותם. מה אליו? סוף עולה ובכור. לא נאמר שמדובר פה קורבן עולה שכבר נתנו את הדם שלה למעלה, ועכשיו רק נשאר שיערי העולה, ביחד עם דם של בכור, ואת שתיהן נותנים על היסוד של המזבח. ושמע מינה, מקום עולה, מקום שיריים, שאפשר לתת גם את העולה וגם את השיריים. אפשר לתת על הדופן, ואין בזה שום בעיה. הרי למעשה, את האדם של הבכור, איפה צריך לתת? לא על היסוד, את האדם של הבכור צריך לתת על הקיר של המזבח. כנגד היסוד, בסדר, אבל על הקיר. ואת השערי עולה איפה צריך לתת? על היסוד. ובכל זאת מה כתוב כאן? שיקרבו שניהם. למרות שיש לי פה בתוך התערובת גם דם שצריך לנתן על הקיר התחתון של המזבח וגם דם שצריך לנתן על גג היסוד של המזבח, אני יכול לתת את שתי הדמים בתוך התערובת על הקיר התחתון של המזבח ומשם הוא יקלח על היסוד. רואים שמקום סוף עולה ומקום תחילת בכור זה אותו מקום. שאפשר גם דברים, גם דמים שצריך לשפוך על היסוד, אפשר בדיעבד לזרוק אותם על הקיר של המזבח, החלק התחתון שלו. אומרת הגמרא, לא. מדובר פה תחילת עולה ותחילת בכור, ששניהם צריך לתת על החלק התחתון של המזבח, על הקיר אבל. ולכן אפשר לזרוק את שניהם יחד באותו מקום. שואלת הגמרא, מייקה משמלן? נו. מה בכלל השאלה? ודאי. אם גם את הדם של הבכור וגם את הדם של העולה צריך לזרוק על הקיר של המזבח התחתון והם יתערבבו ביחד, מה בכלל השאלה? ודאי שאפשר לזרוק את שתיהם על הקיר. אז מה תגיד? דן עולין מבטלין זה את זה? שאם נאמר הבכור היה פה הרוב והעולה היה מיוט. מה אתה רוצה להגיד? שהחידוש הוא שלמרות שהעולה זה מיוט הדם, בכל זאת היא לא בטלה בדם של הבכור, וכשזרקנו את הדם של שניהם יחד, אז גם הקורבן עולה כשר וגם הקורבן בכור כשר, ואני לא אומר שהעולה בטל בבכור, זה כבר למד במקום אחר. היי, מי ולקח מדם הפר ומדם השעיר נשקה. זה אנחנו לומדים, והפסוק ולקח מדם הפר ומדם השעיר, מה מדובר שם? ברגע אנחנו נכנסים ליום הכיפורים, היום הקדוש ביותר בשנה, לעבודה הקדושה ביותר ביום הכיפורים, העבודה של הפר והשעיר שכהן גדול היה עושה, הוא היה לוקח. פר בשביל לחפר על עצמו ועל הכהנים, ושעיר בשביל לחפר על עם ישראל, זה אותו שעיר הידוע שהיה בן זוג של השעיר לעזאזל. אחרי שעשו את כל ההזעות בקודש הקודשים, עשו את ההזעות על הפרוכת, באו ועשו, אז היו צריכים לעשות הזעות על המזבח הזהב, מזבח הקטורת. אז כתוב שהיו מערבבים אותם יחד, את שתי הדמים של הפר והשעיר, ומזים על המזבח הזהב. וכשהתורה אומרת את זה, אחרי שכבר הדם הוא תערובת, אומרת התורה, ולקח מדם הפר ומדם השעיר. אתה יודע כמה דם יש לפר? הרבה יותר מאשר לשעיר. אז כשאתה מערבב דם פר ושעיר, מי הרוב? הדם הפר. ולמה בכל זאת אנחנו מתחשבים בדם השעיר? שהעולין, קורבנות, לא מבטלין אחד את השני. הפר לא יכול לבטל את השעיר. אז אם, כבר, אם ככה, משם כבר למדנו ששתי קורבנות לא מבטלים אחד את השני. מה צריך שוב פעם ללמוד את זה לגבי בחור ועולה? ותרצת הגמרא תנאי היא, יש מחלוקת תנאי, מה המקור שעולים לא מבטלים אחד את השני, שקורבנות לא מבטלים אחד את השני. איקא דנפקא ליה מהכא, יש כאלה שלומדים את זה מהדין של בכור, ואיקא דנפקא ליה מהכא, יש כאלה שלומדים את זה מהפר והשעיר של יום הכיפורים. טוב מאוד. עכשיו, והגמרא, מקור נוסף שאין עולים מבטלים זה את זה, אבל בואו לא נקדים את המאוחר. מתיב רבה מברייתא שנאמרה לגבי קורבן עולה, תחילת ספר ויקרא. ממש בפרקים הראשונים, בפרק הראשון. הפסוק אומר, והקריבו בני אהרון את הדם, וזרקו את הדם. עכשיו, השאלה הגדולה היא פה, הרי כל הפסוקים שם מדברים על דם. הפסוקים קודם. אז אם כן, מה תלמוד לומר? דם דם. מספיק שיהיה כתוב, והקריבו בני אהרון וזרקו על המזבח. מה הקריבו? מה זרקו? את מה שדיברנו עליו עד עכשיו, את הדם. אז פעמיים שכתוב כאן דם, מיותרות. מיותר. אז תחילת הברייתא אומרת שמרבים מהדם, אחד מהמילים דם מרבים, שאם מתערבב דם של קורבן עולה ביחד עם דם של קורבן עולה אחר, זורקים את שתי הדמים על המזבח וזה כשר. וגם אם מתערבב דם של קורבן עולה בתמורת עולה, זה גם כשר. אם מתערבב דם עולה עם בהמת חולין, עם דם של בהמת חולין, זה גם כשר. ואז הברייתא ממשיכה. אז למה צריך אם כן את המילה דם שכתובה פעם נוספת? שיכול, אין לי אלא אלו. ומוחקים פה את שתי המילים שנתערבו בתמורתה. אין לי אלא אלו, שאף מחיים תקרב. כשקורבן עולה, הדם שלו מתערב עם דם של קורבן עולה, או עם דם של תמורת עולה, או עם דם של בהמת חולין, אז זה ברור הרבה יותר שאפשר לזרוק את הדם על המזבח. למה? כי מה היה קורה אם בחיים, כשהבהמות עדיין בחיים, התערבבו שתי בהמות עולה, אחת עם השנייה, או התערבבה בהמת עולה עם תמורת עולה, או בהמת עולה עם חולין, מקריבים את שניהם. קורבן עולה של ראובן התערבבה עם קורבן עולה של שמעון, מביאים את שתי הקורבנות לבית המקדש, הכהן שוחט את הקורבן עולה, לא מעניין אותו מי הבעלים. לשם מישהו הבעלים, לשמו הוא שוחט את הקורבן. תמורת עולה, גם אותו דבר. לגבי חולין, מה עושים אם מתערבב בהמה של קורבן עולה עם בהמה של חולין? מפרסמים הודעה בעיתון למחירה בהמת חולין לצורך הקרבת קורבן עולה. בסדר, אחד מתקשר, כן, פרסמתם שאתם מעוניינים למכור בהמה בשביל קורבן עולה? כן, מודים באשמה. ובכן, אני קיבלתי על עצמי להביא קורבן עולה, הוא אומר, ואני רוצה לקנות את הבהמה, אתה מוזמן לבוא. ואז הוא בא, מראים לו פה שתי בהמות. אז אומרים לו, תראה, אחד מהם פה זה חולין. ואנחנו לא יודעים, אחד עולה, אחד חולין. אתה תשלם, ומי שמביניהם הוא חולין, אותו אתה קונה. ואז הוא יהפוך להיות קורבן עולה. סגרנו עסק. הולכים, לוקחים את שתי הבהמות לבית המקדש, שתיהם קורבנות עולה, לא יודעים איזה קורבן עולה של מי, אבל מקריבים את שתיהם, והכהן אומר, אני לא יודע מי הבעלים, אבל אני שוחט אותו לשם מי שהבעלים, לשמו אני שוחט. וזה יהיה כשר. אז אם ככה, גם מובן, כשהדמים מתערבבים, הרבה יותר נוח לנו להגיד שאפשר לזרוק את שתי הדמים יחד על המזבח, וזה יהיה כשר. מניין, לרבות, תודה, ושלמים, שתי הקורבנות האלה, שהם התערבבו קורבן עולה עם קורבן תודה, קורבן עולה עם קורבן שלמים, לא מקריבים אותם על המזבח ככה. אלא מה עושים אם הם היו בחיים? אלא מה עושים? שולחים אותם לראות בעדר עד שיהיה להם מום, פודים אותם, קונים שתי בהמות חדשות. אז אולי הייתי אומר ששדם של קורבן עולה התערבב עם דם של קורבן שלמים, אז נשפוך את הדם לתעלה שנקראת אמת המים. אומרת הגמרא, לא, מרבה אני תודה ושלמים שבאים בנדר ובנדבה כמותה. אל תלך כל כך רחוק. קורבן עולה מאוד מאוד דומה לקורבן תודה ושלמים. למה? אחד יכול לקום יום אחד בבוקר להגיד, הרי עליו להביא קורבן עולה. בסדר גמור. מה, עשית איזה עבירה או משהו? לא, 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 לא מה שידוע לי. אז מה אתה מפריש קורבן עולה? למה לא? טוב, אין בעיה, קובל. אחד יכול לקום בבוקר, רוצה להביא קורבן תודה, להביא קורבן שלמים. זה דבר שאתה יכול להביא חופשי, אתה לא צריך בשביל זה חס ושלום לעשות עבירה, ולא צריך איזשהו זמן מיוחד שצריך בשביל זה להביא. זה יכול כל יום, בן אדם יכול להתחשק לו, מביא שלוש קורבנות, עולה, תודה, שלמים, אין בזה שום בעיה. אז אם כן, יש ביניהם דמיון. אז אם יתערבב דם של עולה בדם תודה או בדם שלמים, יזרקו את הדם על המזבח. בסדר? אבל אין לי אלא תודה ושלמים. מניין לרבות את האשם. יתערבב דם של עולה עם דם של אשם. מאיפה אני לומד שאפשר בכל זאת לזרוק את הדם על המזבח? הרי זה מצד אחד, אי אפשר יום אחד לקום בבוקר, הרי עליי קורבן אשם. מה הרי עליך קורבן אשם? מעלת בהקדש? לא. תלוי משהו, יש לך ספק על איזשהו דבר שחייבים חטאת? מה הקשר עכשיו קורבן אשם? אם אין קשר, אין אשם. אבל קורבן עולה, בלי קשר אפשר להביא קורבן עולה. אז זה לא כל כך קשור, תרתי משמע, כן? זה לא כל כך קשור קורבן אשם עם קורבן עולה, נו. אם כן, אז נאמר שאם יתערבב דם של עולה עם דם של אשם, יזרקו את הכל לתעלה. אומרת הגמרא, לא, בכל זאת אפשר לדמות דם אשם לבחור. למה? מרבה אני את האשם שטעון מתן ארבע כמותו, לא לבחור, לעולה דרך אגב, כן? התערבב דם עולה עם דם אשם. אני מרבה גם שיזרקו את הדם על המזבח. למה? מה הקשר בין קורבן עולה לבין קורבן אשם? או שיש קשר. כמה מתנות נותנים מקורבן עולה על המזבח? שתי מתנות על שתי הקרנות, שזה יוצא על כל הארבע צדדים של המזבח. כמה מתנות נותנים מדם אשם? אותו דבר. נו, אז אם ככה הם דומים לגבי המתנות שלהם, אז אין שום סיבה שלא ייתנו מאדם אחרי שחיטה של העולה והאשם שהתערבבו ביחד על המזבח. טוב. עכשיו נשאלת השאלה, בכור ומעשר, הכוונה מעשר בהמה, העשירי ש... הרי כל הבהמות החדשים שנולדים, צריך להעביר אותם בפתח צר, וכשהעשירי עובר, הוא הופך להיות המעשר של הבהמות, ומקריבים אותו קורבן, וקורבן פסח הידוע, מניין שגם הם, אם הם תערבבו בקורבן עולה, זורקים את הדם על גבי המזבח. שתאו, מניין, תלמוד לומר, פעם שנייה דם. דם, דם. הפעם השנייה מלמדת אותי שגם כשדם של קורבן עולה התערבב עם בחור, או עם מעשר, או עם פסח, זורקים אותו על המזבח. טוב, מה הכוונה עולה ובחור שהתערבבו? מהי לאו סוף עולה ובחור? שירי עולה ותחילת בחור, שתחילת בחור צריך לזרוק על הקיר של המזבח, החלק התחתון שלו. ואת הדם של השירי העולה צריך לתת על הגג של היסוד, שתי מקומות נפרדים, ובכל זאת אפשר לתת אותם באותו מקום. אפשר לתת את הדם על הקיר והוא ישפך על הגג של היסוד, אז רואים מפה שזה אותו מקום, מקום הדם של העולה ומקום הדם של הבכור, זה אותו מקום. אומרת הגמרא, שמע מן המקום עולה, מקום שיריים של בכור, זה אותו מקום? אומרת הגמרא, לא. מדובר פה על תחילת עולה ותחילת בכור, ששתיהם צריכים לתת את הדם שלהם בחלק התחתון של המזבח, ולכן גם את התערובת אפשר לתת שם באותו מקום, על הדופן של המזבח. שואלת הגמרא, מה היא כמה שמלנו, אז מה החידוש? מה החידוש? אין עולין, מבטלין זה את זה, שתי קורבנות לא מבטלים אחד את השני? זה כבר למדנו מפר וסעיר. דהיין עולין מבטלים זה את זה, מבלקח מדם הפר ומדם הסעיר נפקה, שלמרות שדם הפר הוא יותר מדם הסעיר, בכל זאת התורה קוראת לדם של הסעיר שמעורב בתערובת דם הסעיר. אומרת הגמרא, תנאי היא, מחלוקת תנאי, מה המקור שממנו לומדים ששתי קורבנות שהתערבבו עדיין לא בטלים. איקא דנפקא ליה מאחא מקורבן עולה, ואיקא דנפקא ליה מאחא מפר ושעיר של יום הכיפורים. אבל על כל פנים, באמת אפשר ללמוד את שתי הלימודים ששתי קורבנות לא מבטלים אחד את השני. אבל למעשה יש לנו פה שלוש מקומות שמשם אנחנו לומדים ששתי קורבנות לא מבטלים אחד את השני. נשאלת השאלה, למה לא כולם לומדים מפר וסעיר של יום הכיפורים? ואנה תנאי שלא לומדים מפר יום הכיפורים, מבלקח מדם הפר ומדם הסעיר לא ילפי. הם לא יכולים ללמוד ממה שכתוב ולקח מדם הפר ומדם הסעיר ששתי קורבנות לא מבטלים אחד את השני. למה? כיוון כסברי אין מערבין לקרנות. על מה הפסוק פה מדבר? ולקח מדם הפר ומדם הסעיר? ומה הוא עושה עם זה? הוא מערבב את הדם בשביל לעזות על הקרנות של המזבח הפנימי? הם סוברים שבשביל לעזות על הקרנות של המזבח הפנימי, בכלל לא ירבבו בין הדם של הפר לדם הסעיר, אלא ישארו אותם מופרדים, ויזו מהדם של הפר על הקרנות המזבח, ואחר כך מהדם של הסעיר על קרנות המזבח. רק אחר כך ירבבו אותם בשביל לעזות שבע עזות על גג המזבח. נו, אז אם כן, ודאי שכשאדם של הפר והסעיר הם מופרדים, כל אחד יש לו את השם שלו. עדיין אי אפשר ללמוד אבל שקורבנות לא מבטלים אחד את השני. זה הסיבה שהם לא יכולים ללמוד מפר וסעיר של יום הכיפורים. טוב, מדם דם לא יאליף. אלה שלומדים ממקומות אחרים ולא לומדים מזה שכתוב פעמיים דם לגבי קורבן עולה, למה באמת הם לא לומדים מזה שכתוב פעמיים דם בקורבן עולה? אומרת הגמרא, דם דם לא משמע לו, לדעתם זה לא מיותר המילים האלה בכלל בשביל לרבות מהם דרשה. שואלת הגמרא, אלא מקודש אם, מה הייתה מה לא ילפי? למה הם לא לומדים? מה שכתוב לגבי בחור, קודש אם, שקורבנות לא מבטלים אחד את השני. אומרת הגמרא, כסברי קודש אם, הם לומדים מזה לא לגבי תערובת, אלא לגבי תמורה של קורבן בחור. אדם לקח בהמת בחור, קדוש מרחם, הוא רוצה להעביר את הקדושה שלו לבהמה אחרת שלא הייתה קדושה מרחם. אז הדין הוא שהתמורה הזאת לא קרבה, אי אפשר להקריב את הקורבן על גבי המזבח. וזה לומדים מהמילה קודש אם, מהמילים קודש אם. נפקא לי, הוא לומד מהמילה קודש אם, הם קרבים ואין תמורתם קרבה. שהקורבן תמורה לא קרבה על המזבח, אפילו הבהמה בעצמה. לכן המילים האלה לא מיותרות בשביל ללמוד לגבי תערובת. טוב, ואידך, נפקא לי, אלה שלמעשה לומדים מקודש אם, שגם תערובת של דם, של שתי קורבנות, לא מבטלת אחד את השנייה, מאיפה הם ילמדו באמת שלא מקריבים תמורת בכור? נפקא לי, אם שור, אם שה להשם הוא. המילה הוא מלמדת אותנו, הוא קרב דווקא בכור עצמו, שעליו הפסוק מדבר, ואין תמורתו קרבה, אבל תמורת בכור לא קרבה על המזבח. אומרת הגמרא תשמע, נתן למעלה ולא נמלח. מה קורה? יש פה תערובת של דם של עולה ודם של חטאת, שיש פה בעיה מה לעשות, האם לתת מהדם למעלה, אבל מצד שני הרי יש פה גם דם של עולה שלא אמורים לעזות אותו למעלה, אבל הוא לא שאל שאלות הכהן והוא נתן מהדם למעלה, אלו ואלו מודים שיחזור וייתן למטה. ואלו ואלו עולין לו. אז הברייתא אומרת שכולם מודים שאחרי שכבר נתן את הדם למעלה, את השאר הדם הוא יכול לזרוק למטה לשם עולה ולשם שיירי חטאת. ואז שתיהם עולים לו, גם העולה וגם החטאת. מה אליו? דיירוב חטאת ועולה. דובר פה, וכי לא מדובר פה, שיתערבב דם של קורבן חטאת עם דם של קורבן עולה. הוא זרק את הדם, את התערובת של הדם למעלה, מה בעצם פתרנו פה? את הדם של החטאת, שזרקו אותו למעלה. עכשיו מה כרגע? יש פה שערי חטאת שצריכים להינתן על גג יסוד המזבח, ויש פה את הנתינה הראשונה של קורבן עולה, שצריך להינתן על החלק התחתון של המזבח, על הדופן. טוב. וכיוון דייב לי למעלה, אבו לאושיריים של חטאת, ותחילת מתנה של עולה, וקטני, אלו ואלו מודים שיחזור וייתן למטה, באותו מקום. ושמע מינה, מקום עולה, מקום שיריים של חטאת, זה אותו מקום, וגם אם אני נותן את הדם של השיריים של החטאת על הקיר התחתון של המזבח, והדם מקלח על היסוד, זה כאילו נתתי את זה גם על היסוד, אז רואים שמקום עולה, מקום שירי חטאת, זה אותו מקום. אומרת הגמרא, כי את הרב יצחק בר יוסף אמר, אמרי במערבה, הכה במאי עסקינן, באיזה מקרה מדובר פה, הסבירו בבני ארץ ישראל, כגון די הרב, מדובר פה במשהו חדש לגמרי, לא מדובר פה דם עולה ודם חטאת שיתערבבו, אלא די הרב חטאת, עוד פעם יום הכיפורים, חטאת חיצונה בשיריים של חטאת פנימית. הרי יש חמש חטאות פנימיות שמזים מהדם שלהם בתוך ההיכל. שניים מהם זה הקורבנות של יום הכיפורים. התערבב פה דם של קורבן חטאת חיצונה ביחד עם דם של חטאת פנימית. עכשיו מה עושים? מהדם הזה צריך לעזות גם בשביל החטאות הפנימיות בתוך ההיכל וגם בשביל החטאות החיצוניות על המזבח החיצון. אז בגלל זה, פשוט כולם מודים שאם הוא נתן כבר, אחרי שהוא מהשיריים של החטאות הפנימיות, עוד פעם, מהחטאות הפנימיות הוא לא צריך לתת בפנים, כי מדובר פה בשיריים של חטאות פנימיות. אז זאת אומרת שכבר נתנו מהדם הזה בפנים, עכשיו נשאר השיריים שצריך לתת אותם על יסוד המזבח. אבל אני לא יכול עכשיו לתת את כל הדם על היסוד של המזבח, כי אני צריך עוד לפני כן לזרוק את הדם של החטאת החיצונה, שעוד לא התחלתי לתת ממנה מתנות, על החלק העליון של המזבח, שזה המקום של נתינת הדם של קורבן חטאת, חטאת חיצונה. ומצד שני, אבל אני לא יכול לשפוך דם של חטאת פנימית בחלק העליון של המזבח, אלא רק על היסוד של המזבח. אז מה עושים? אז מלכתחילה לא היינו נותנים לבן אדם לזרוק את הדם בחלק העליון של המזבח. אבל אם הוא כבר זרק את הדם על החלק העליון של המזבח, אז אם ככה, יש פה עכשיו רק שיריים, שיריים של החטאת הפנימית ושיריים של החטאת החיצונה, אז שניהם עודים שאפשר לזרוק את השיריים על, על היסוד של המזבח. דילמה, כמה שמלן, אפילו למען דאמר שיריים מעקבין, חוד שזה מה שאנחנו רוצים ללמד אותנו, שאפילו לפי הדעה שסוברת שהשיריים של החטאת הפנימית מעקבת, שיזרקו את כל הדם, שיזרקו את כל הדם על היסוד של המזבח החיצון, אבל זה לא חייב להיות שכל הדם יזרק על היסוד של המזבח החיצון, אלא גם אם זה נחסר קצת, בכל זאת זה יהיה כשר. חסרו אין מעקבין, כי הרי כאן יש לנו דם של, של החטאות הפנימיות, של שיריים של חטאות פנימיות, שהתערבב יחד עם דם של חטאות חיצוניות. הלכנו נתנו קצת מהדם של התערובת בחלק העליון של המזבח. רגע, אולי למעשה החסרנו קצת מהחטאות, מהשיריים של החטאות הפנימיות, אז אם ככה, כשאני זורק אחרי זה את השיריים למטה, זה לא כל השיריים, כי הרי חלק ממנו אולי זרקתי בחלק העליון של המזבח. בכל זאת, אפשר לזרוק את שאר הדם של השיריים על היסוד, וזה יהיה קשר. חסרו אין מעקבין, זה שזה נחסר קצת מהשיריים של החטאות הפנימיות על ידי שזרקנו את זה למעלה בחלק העליון של המזבח ביחד עם החטאת החיצונה, זה לא מעקב, והחטאת הפנימית קשרה, כשזורקים גם חלק מהדם על היסוד של המזבח החיצון. אמר לרב התוספה לרבינה, העוקים נאי ברוב העליונים וקייב למעלה שיעור תחתונים ועוד. הרי את הברייתא הזאת למדנו בדף הקודם, ושם הוקמנו שזה מדובר שהתערבב פה רוב של דם חטאת ומיעוט של דם עולה, והוא זרק בחלק העליון של המזבח את כל השיעור כמה שהיה פה מהדם של הקורבן עולה ועוד קצת, אז יוצא שבטוח הוא זרק קצת מהדם של החטאת למעלה, ואז יוצא שהקורבן חטאת לפחות יהיה כשר. וכאן פתאום אנחנו אומרים שמדובר פה שהתערבבו דם של חטאות פנימיות עם חטאות חיצוניות. אומרת הגמרא, אמר לי אנא מילי למאן דאמרו מעיקרא. אז זה באמת היה טוב למה שאמרנו בהתחלה, איך שהוקמנו את הברייתא הזאת שמדובר בתערובת של עולה וחטאת. אבל שאמרנו בהתחלה, אין בילה. שאנחנו סוברים שמדובר פה בתערובת של שתי דמים בתוך כוס אחד, ואמרנו שהם לא מעורבים כמו שצריך. לכן אנחנו צריכים שנוקים את זה שמדובר שזרקו למעלה קצת יותר מהשיעור של העולה שהיה פה, שאז גם אם כל אדם היה קורבן עולה מה שזרקנו למעלה, בכל זאת היה גם קצת של הקורבן חטאת, ואז תיקנו לפחות את הדם של הקורבן חטאת. זה היה עד עכשיו. אבל כרגע שאנחנו במסקנה שמדובר פה בכוסות, בהתערובת של שתי כוסות, מסקנה בכוסות פליגי, ואז אם כן מדובר פה באמת בדם של חטאות פנימיות שהתערבב בדם של חטאות חיצוניות, וברגע שכבר זרקו את הדם למעלה, מותר לזרוק את שאר שיירי הדם של חטאת פנימית וחיצונה על יסוד המזבח החיצון. ועד כאן השיעור על דף פ' א'.